טוב, צהריים טובים, אחר כל הסערה. ציטטתי בסערה הזאת משהו בשם אחד מן האחרונים, שהשלג זה כמו יצר אורי.
זה ילד אחד מהאחרונים?
בהתחלה הוא מושך, אחר כך הוא... מה כתוב שם? בהתחלה הוא מושך.
בטח ממר,
כאילו... מסוכן, בסוף הוא דוחה.
מסוכן, בסוף הוא דוחה. אז אנחנו בשלב של בין המסוכן לדוחה. אתמול 4 שעות הייתי צריך לעבוד כדי לחלץ את הרכב. חוויה נורא נורא ביזארית.
זה אחרונים יכולים לארץ, לא אחרונים...
כן, לא... לא מבלרוס.
השלג מול הזה.
איך?
מאלה שהמפלסת שמה את כל השלג מול הרכב שלהם.
כן. לא, זה סתם, סתם ברחוב נתקע. מה זה שלג? אז אתמול בין ההפסקות חשמל וכאלה, עדיין כל ערב יש אצלנו. לא יודע בזכות מה, גם אצלכם?
בעיה.
כן,
בפועל.
כן?
לא
היה חשמל. אז זהו, זה הסתדר לי, תורה בלילה, שאתה מנסה כאילו מהתאורת חירום, אז
בדיוק. אני כתוב באתר של המועצה, הייתי בעבודות לחידוש החשמל בתמר, נותק החשמל בדרגה.
כן, נכון. לא, גם הם רשו.
עקב בסביבת 30 שנה להפחת, נותק החשמל בדרגה.
אחי, כבר עד כבר. כן, אז אנחנו נעשה איפוס אחרי כל האירועים. שבוע שעבר דיברנו על 10 בטבת, הרבי, רב שח. רב שגר, ברקוביץ', נחזור ככה לקור מחצבתנו, לגמרא בחגיגה. אנחנו בעצם לומדים את פרק שני בחגיגה, כל פעם נתפסים לנושא, משתדלים קצת להרחיבו. שני נושאים שחשבתי היום, אחד תורה בלילה, שמאוד הסתדר לי אתמול לאור התאורת חירום, והשני זה האם מותר ללמד גויים תורה. אלו שני הנושאים שיש פה, שכמובן שניהם נרחבים. הסוגיה של הוראת תורה לגויים מסתבר שהיא סוגיה עדיין שאחרוני האחרונים דשו בה הרבה, הרב עובדיה החמיר בה יותר מכולם, לא ברור בשל מה, אבל השר לא רק תורה שבכתב בעל פה, גם תורה שבכתב בפסק שעה בקהיר, שזה כידוע התשובות הגדולות והחשובות והתשובות מקהיר. אז נלך לאט לאט. אמר יש לקיש, כל העוסק, 4 עמודים, כל העוסק בתורה בלילה, קדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, מטעם יצווה השם חסדו, משום ובלילה שירו עמי. ויקד אמרי, אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה שהוא דומה ללילה, קדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא שהוא דומה ליום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. איזה מין לילה ואיזה מין תורה זה תורה של לילה? כן, לכאורה אני אומר, הסופה הזאת, ששת ימי השלג הללו, ככה הם למדו. כן, בלי חשמל, בלי תנור ספירה, בלי מזגן, תורה בלילה, יש לזה משהו נורא נורא קרוב, נורא לא מובן מאליו, משהו שיוצר זיקה נורא עמוקה. אתה רואה שעד שהגיע החשמל, הסיפור זה הלילה. אתה רוצה שיתקיים, תתקיים תורתו, ילמד תורה בלילה. משהו בלילה, או אחר כך יש לקיש אומר, ללמוד תורה בעולם הזה. הלילה בעצם הוא מכריח אינטימיות, מכריח קרבה. כן, פעם נתתי פה הצעה לאחד החבר'ה, אחר כך הסתבר שזה הצעה מסוכנת. הסתבך עם איזה כמאמר המשורר זך שיחיה. הייתי הולך ומסתבך, מסתבך, הולך ומסתבך. כן? אז הוא היה הולך ומסתבך. יום אחד הוא בא אליי מותש. אמר לי, מה אני עושה? איך אנחנו יוצאים מהפלונטר? אמרתי, אני אתן לך תרופה. אני מזהיר אותך שהיא מסוכנת. אם אין לך ברירה, תשתמש בה. לא, אני נתתי לך. לא קשור. אמרתי לו, תצא איתה פה במעיין 8 בבוקר, מבטיח לך שב-10 בבוקר תהיה פה חזרה. וכך הווה. זה היה פשוט מטורף. הוא אומר, זהו, נפגשנו במעיין, בבוקר. כל האנשים הולכים לעבוד. פתאום ראיתי אותה פעם ראשונה, אחרי 3 חודשים, באור אמיתי, לא פלורסנטי, תמיד בלילה. היא אמרה לי, תגיד, אתה יודע שאני לא מבין מה אנחנו עושים ביחד. אני אמרתי לה, פתאום האור הזה זה כאילו מויפס פשוט. האור מייצר משהו נורא אחר. וכמו לפגוש מישהו מהעבודה, ולא על אף אחד מכם, זה קרה לי לא מזמן, זוגתי ואני שנחיה בחוץ שי, נסענו לנחשולים לאיזה שבת טוב ליל שבס, בשלב שהרבנית עושה ככה ואני ככה מסתכל שאין אפרט לק מישהו שעובד איתי שם עם כל משפחתו. יש בזה משהו אלים אפילו. אני מנסה להתכחש לזה עד שהוא אומר שבס, כאילו אתה לא אמור להיות פה, תן לי את הטריטוריה שלי, תן לי. זה כאילו פולשני כזה. יש אני אמור, אגב זה כסף קטן, רגע אחרי המשפחה אחרי ככה כולם הגיעו לשם, רמה התיכונית כולם הגיעו באותה שם שמראה לכם. זה היה באמת, זה היה סיפור שאשתו אהובה ואמרה לו שהוא התחיל לדבר איתם, הם באו לנופש. אז כל פעם הוא בא להגיד לי שבת שלום בתפילה, ואתה אומר באתם לנופש, לא נעריך, לא נעריך, באתם לנופש. הוא אגב הגיע עם קבוצה, אז הוא בא לדרוש להם, אז זה לא היה על חשבונו, ואתה זה על חשבונך, לא נפריע לך. משהו כאילו אתה ממדר, זה כמו יש כאלה שמתביישים, ילדים וגם מבוגרים, שאבא שלהם הגיע איתם לבית ספר או לעבודה. שם מזמן מישהו בעבודה, אבא שלו הגיע, הוא הלך, הוא בן 40 להערכתי, אבא שלו כבר עם הקל, הוא הלך שם כילד נזוף, אמר אבא תקיע, אבא אילו אבא כפה עליו, אבא בבית, בעבודה, משהו בהיררכיה, ותורה בלילה.
הביטוי, ההורים זה כמו נעלי בית, חיים מפנים, מפרדח ומחוץ.
כן. אז כאילו, אל תיכנס למתחם הזה, לטריטוריה הזאת, זה לא שזה. אז עוסק בתורה בלילה, יש בזה משהו נורא אינטימי. תורה בלילה, בקור, כן, לילות הזהב, גולדן אך, תחסידים אמרו, לילות החורף, שסברה טובה באה רק בלילה. כאילו, באור זה משהו אחר, זה נמס. יש משהו בלילה שזה לא אינטימי, שזה אינטימי. כן, אתה רוצה להיפרד, תפגוש את הביום. בלילה יש משהו של איזו ביתיות כזאת, איש וביתו. זה עסקים עושים ביום. בלילה אדם כאילו מגיע, תחפר במאורה, שם את השמיכה, נרדם. פה כאילו יש את ההפקעה של המובן מאליו. בלילה אני עם התורה. מה זה הלילה הזה?
אני חושב שאני לא, היום זה נורא חזק, בגלל שאין לנו באמת לילה. אנחנו לא חיים בלילה, תמיד מואר. כאילו, אתה תמיד באור, תמיד יש לך מה לעשות, תמיד יש דברים כאילו...
אלא אם כן...
הכל תמיד מופע.
פתוח 24.
אלא אם כן עולם שלישי. זה אחת.
לא, אלא אם כן יש הפסקת חשמל.
הפסקת חשמל.
אז בדיוק, הפסקת חשמל. גם הפסקת חשמל הקודמת שהייתה פה, אני לא הייתי פה, אבל אני חושב לא. איזה שקט היה, איזה נחמד זה, כאילו. פתאום אין אינטרנט, אין אור.
אין פלאפון לפעמים, כי נגמר
בטלפון. ואתה צריך כאילו, אין מה לעשות באמת, כאילו. אתה לא יכול, אפילו לקרוא ספר, זה מטלה כזאת, אתה צריך למנה, וכמו... זה כאילו הופך את כל ה... זה הופך את זה ללילה אמיתי, שבאמת צריך לישון בו, לעשות כאילו משהו...
זה מעניין, כי אצלנו הגיעה חברת חשמל לפתור, ואז אנשים מתנפלים עליו. תגיד מה, אנחנו עזה? אז לא מבעיה, שעד שהוא בא לעזור לך, אתה נופל עליו, כאילו תמיד זה קורה. אבל אז אנחנו... כאילו, הם העולם שלישי, להם מגיע שלא יהיה חשמל. הם שלא יהיה להם אוכל, שלא יהיה להם אינטרנט. אבל אנחנו עזה? נכון, כאילו, השתלטנו על הלילה. זהו, פתאום יש לך לילה. אגב, מבחינה הזאת תמיד אני מרגיש שמקומות שעוד נוהגים לעשות שעון שבת. זה אגב המצאה נורא משעשע, תמיד הגבר נעלם ביום שישי לשלוש שעות, אשתו שעות איפתה, סדר שעון שבת! אז יש מקומות, נגיד אצלנו החשמל כל הלילה דלוק, חשבון בעל הבית, אבל אצל אבא שלי שאני בא שבת, יש, הוא מכוון שעון שבת ויש שעה שזה נכבה. זה כאילו השעה שהוא בא, הוא רומז שכולם צריך ללכת לישון, ואחר תפילה מוקדמת, איש בא לידו. פתאום אתה מרגיש לילה, אתה לא יודע מה לעשות, והוא לא משאיר. לא משאיר אור. בלילה, שירותים אחרי תחינות של הילדים וצעקות של הנכדים. בסדר, מה שירותים. אבל כאילו, פתאום אתה מרגיש לילה. איך?
לקרוא את המינה גם קובע, יש לקרוא פתח השירותים.
זה רק עם השירים. עכשיו, העניין הזה של תורה בלילה, מה זה המתח הזה בין תורה לתפילה הפך להיות בין יום ללילה. ביום אתה מתפלל ועובד, בלילה אתה לומד תורה. ככה זה אדם נורמלי, דרך העולם. כן, אז הבאתי פה הרבה שנכתב על זה. שיר מזמור לבני קורח למנצח על מחלת לענות, לענות משכיל האימן האזרחי, השם אלוהי ישועתי, יום צעקתי ולילה נגדך. ביום אני צועק, בלילה אני נגדך. תבוא לפניך תפילתי, עתה אוזנך לרינתי, כי שבעה וראות נפשי וחיי לשאול הגיעו. הנציב אומר, יום צעקתי בלילה נגדך, תבוא לפניך תפילתי. אינו מבואר מהו יום צעקתי בלילה, אבל הכוונה דלילה מסוגל לשירה וזמרה ותפילה מסוגלת ביום. אמר המשורר, דיום שצעקתי בלילה שקדם בשירות ותשבחות, אז באותו יום תבוא לפניך תפילתי, ואחי איתה בחגיגה פרק ב', זה מה שראינו אצלנו. כל הלומד תורה בלילה חוץ של חסד משוך עליו ביום, שנאמר יומה מצווה השם חסדו בלילה שירו ימי תפילה ליל חיי. היינו חוץ של חסד שיקובל תפילתו ביום ולימוד תורה כשירה כידוע. בלילה זה תורה, והיום זה תפילה. ומה אתה מבקש? שביום צעקתי, אני מבקש בעצם שהתפילה תתקבל, ובלילה אני מכין, אני לומד לתפילה של היום. זה החלוקה. בלילה לומדים. בלילה, בחושך, אתה מנסה לברר את היום בחושך. או ראיתי גם, יש חידושי הגריז על תהילים, זה מעניין ככה, בריסק, כפרשני תנך. שוב אותו פסוק, צריך בדיקה, צריך ביאור, מה שאמרו בלילה נגדך, דהן לא מובן, אני רד, הנה איתה כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו, שנאמר קום אירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם, או בראש קום אירוני בלילה לעסוק בדברי תורה, ואז תהיה נוכח פני השם. וזה שאמר, בדברים עשה. הנה, כבר חילוק. אחד, יום צעקתי, היינו תפילה, שני, בלילה נגדך, היינו לעסוק בתורה בלילה, דה עוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו, וזה אמר נגדך. ומסיים, תבוא לפניך תפילתי, היינו על התפילה שהתפלל עתר זנך לרינתי, היינו על התורה שעסק, שעסק דרינה הוא תורה, כמו שאמר לאל בפסוק שהבאנו. כן, בלילה יש משהו של קצה, אין אמצע בלילה. אין לשיעורים בלילה, יש משהו נורא טוטלי, נורא נוקם בלילה. אני זוכר את עצמי באחת התקופות הכי נוקבות שהבנתי שיש לילה, זה תקופה של ניווטים. כמה חודשים שלמים בחיי, ואז ביום אתה גם אמור לישון עד חצות, מחצות ואילך אתה לומד הציר ניווט, נבחן איך הערב שמש אתה יוצא, כאילו, הלילה זה הסיפור. פתאום יש משהו נורא מצמית, נורא קשה, נורא, כולם ישנים, אתה כאילו הופך את היוצרות, אתה מנווט בגבעות גורל, נבטים דרום, מה שאתה רוצה, כאילו, הלילה הופך להיות הסיפור של היום. הלומד תורה בלילה, בעצם יש לו איזה פרספקטיבה על הרגיל, על המובן מאליו, על הדבר ששייך לכולם, יש לו משהו שיכול להביט בו, יכול להסתכל עליו. איזה מין תורה זה גם? מה הוא לומד שם? תחשבו, אנחנו מדברים על הנציב והגריז, עוד היה להם חשמל, אבל כן, יש לנו פה זוהר. מה בתקופת הזוהר אנשים למדו בלילה? מה יש בלילה? מה זה?
זוהר.
נכון, זה מרחב פנטזמטי, מה? אז לימדו בניווטים, אמרו לנו ש-40% מתאורת היום יש לך בלילה, מהכוכבים ומהירח.
לא, אתה יכול להדליק,
אתה עושה מדורה.
זה מדורה,
לא יודע
הכי גבוה
לדברים. אנחנו
נעלו מגמרה בלילה.
לא, זה עד היום כאילו, יש את ה... לא יודע אם זה עדיין רץ, זה דבר הזה, אבל היה... אני הייתי שיעור א', היה את הדבר הזה ש... שיעור במערה, שיעור קבלה במערה.
יש, של הרב רווח.
של הרב רווח, בדיוק. לא רצתי הרבה זמן כבר.
כן, הרב רווח, כן.
הסיפור שלו זה שהוא עם כל מיני לפידים כאלה. עכשיו מה, הוא לא יכול להביא תאורה. זה הבעיה, זה לא הסיפור. הסיפור זה שזה כאילו מייצר... בכלל השאלה, כאילו, מה מייצר את האינטימיות בלילה? זה שחשוך, זה שקט, זה שזה... התאורה מתעתעת. זה כאילו נכון, זה בסיס הרומנטיקה היום.
לילה.
כן, לילה מחבים את האורות, יש אור כאילו, אפשר להדליק אור, אבל מחבים זה נרות. ואז זה רומנטי.
זה כמו הבאסה של להתחתן ביום, מכילה מה... במשפחה שלך, זה פעם היחידה בחיים שהייתי ו...
לא הייתי שם.
לא הייתי? היה חתונה ביום שישי. כאילו, מה... הכל בסדר, פעם זה מה שהיה, ככה היו עושים הרי. שישי ואז אתה עושה את הארוחה של ליל שבת, זה סעודה. כאילו אמרתי, בוא נעם, זה לא חתונה, חתונה צריכה לילה. גם צריך את המריבה, היה שקיעה, לפני שקיעה. אין חתונה בלי זה. אין חלות. הוא עושה מתחת וצריך שהחתונה תהיה קרה, הוא עושה בחוץ, ואז שולפים איזה דודה ספרדיה, והוא ספרדי, הוא עושה בפנים. תמיד יש עניין, אתה לא מכיר את זה? אשכנזים הרי חייבים לעשות בחוץ. קר להם.
לא,
אתם
לא חייבים לעשות בחוץ.
מתחת.
הרי מה
כתב
להגיד
לך
בחוץ?
מתחת. כל אחד שולף איזה שהוא.
זה חלק מהמאבק נגד הרפורמה.
אז יש אולמות שעושים חור. אם אתה רציני, אתה לא עושה חור, אתה יוצא. אני הייתי בחתונות שזה גשם שוטף. תורף, עם מטריות הכל. גשם שוטף, לא משחררים כלום.
הונגרים,
נורא מקפידים. כן, כן. כאילו לא צריך להיות מעמד שמח.
חתום סופן,
וואי, לא יודע, הקפדה, מה זה?
חשוב שזה יהיה מעמד עצום.
תחת השמיים.
אם את גשם דוחים את החתונה.
ירבו זרם ככוכבי השמיים, מה זה?
עכשיו, לא ידעתי.
עכשיו, באמת, כמו שהזוהר אומר, יום צעקתי בלילה נגדך, יש משהו ש... אבל לילה מייצר את הנגד, את הקרבה הזאת, שזה פתאום נוכח. תחזי דוד מלכה אבא קם בפלגות לילה והשתדל באורייתא בשירין ותושבחן לחדווה דמלכה ומטרוניתא ודאב החדווה דמאמנותא בערה בגין דהי אי ושבחה דמאמנותא להתחזי בערה. זה הפשט אני חושב גם היום אצל אדם עובד. ביום עובד, בלילה לומד. ושוב על זה הדרך, כלומר יש משהו נורא... נורא לא המוני, נורא לא של כולם בלילה. מה שלא יהיה זה לא של כולם. צריך לעשות איזה אקט.
זה גם זמן של התכנסות.
נכון, זה...
זה לא היציאה. זה התכנסות פנימיות, זה יותר
פנימיות. זה, נגיד, בוא נצא. מתי יוצאים? בלילה, כי לכאורה אתה מתכנס, אתה עושה, לא, אתה יוצא. אתה מפזר את הכינוס הזה. דה לילה פתחי בחדווה שירת כמה מלאכים נילאים וכמה זינים וכמה שבחן בלילה בכל סטרי. כי היגבנה לטאטה בערה מנדה משבח לי לקדוש ברוך הוא בערה בלילה רייבה קודש בריך הוא וכל עינון מלאכים קדישים לכמה שבחן לקודש בריך הוא כולו צייטין להו דקמה שבח בלילה בערה דהי תוש בחטה יהיו בשלימו לסלקה יקרי לקודש בריך הוא מטאטה לזמרה בחדווה דייחודה. הלילה מייחד, הלילה מייצר את המפגש, יש לו משהו טוטלי, כאמור מהבחור הזה טוטלי מדי אולי. אתה רוצה להיפרד ביום, הלילה אוטומטית מייצר את המפגש. יש גם בשולחן ערוך הרב, שזה הקדמה נורא, נורא מעניינת. התיאור של שולחן ערוך הרב זה שבעצם הוא מגיע עם גדולי העולם, בעל פרי הארץ, מגיע עם אבי טבסקר, מגיע עם רבי אברהם מקליסק, ומוכנן שהוא עולה לארץ. הוא אחד מהצעירים ממש בראשית שנות ה-20 שלו. ואז הם אומרים לו שישאר ברוסיה הלבנה, שלא יהיו קצון אשר אין להם רואה, והוא נשאר על גדות הדנייפר ומתלבט את צעדיו. ובאותה שנה, ככה יש תיאור על זה, שהוא יושב על הים, כותב את השולחן ערוך הרב, בשנה אחת הוא כותב את זה, וההקדמה נורא מעניינת בכלל, להשוות איך כל אדם שכתב חיבור מסודר על ארבעת חלקי הטור, איך הוא פתר? לשוות בין הטור לרמב״ם, איך הוא פתח? מה העיקר? לראות את ארוך השולחן, יחס למשנה ברורה, איך הוא פתח? אז פה יש, הוא פותח כמו כולם, יהודה בן תימה וכו', עד כאן אמר, ואז סקלו בבית, הוא אומר, אבל ראוי לכל ירא שמיים, וכל החיל אשר נגע השם בליבו, לקום בחצות לילה ולכונן מעט במזמור על נערות בבל וכיוצא, כמו שנדפס בסידורים, על חורבן המקדש גלות השכינה. כמו שהקדוש ברוך הוא מקונן ואומר, אוי לי שהחרבתי, וטוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה, ואחר כך לעסוק בתורה שבעל פה, עד הור היום. הלילה ותורה שבעל פה, זה בעצם אותו עניין. יש פה את האינטימיות, את המסתורין של מלך, את הקרבה הגדולה.
העולם הזה.
העולם הזה, את העיסוק בעולם הזה. זה...
דווקא בלילה?
זה מה שהיא מקודם, זה המראה שמקודם.
של רש לקיש.
כן.
ונודע מה שהפליגו במעלה בספר הזוהר, וכן אמרו בגמרא שחצות לילה הוא את רצון, כמו שכתוב, והיא בחצי הלילה, וגם אמרו העוסק בתורה, שכינה כנגדוש, נאמר קום אירוני, כלומר שכינה שרויה אצלך. בלילה השכינה שרויה אצלך. ממש אצלך. בראש השמורות חצות, ואם אינו יכול לקום בחצות, יקום בראש השמורה השלישית. כל העוסק בתורה בלילה חול של חסד משוך עליו ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, וזה הנקרא עבד השם, כמו שכתוב, כל עבדי השם עומדים בבית השם בלילות. נכון להכין תרנגול, להקיצו משנתו בחצות. וכמו שעשה רבי עקיבא שהיה מוליך עם תרנגול גם כשהיה מהלך בדרך כדי להקיצו בחצות, ואם אין תרנגול מקיצו, יזכור לו אדם שיקיצנו. עד התרנגול, פה יש, נכון, פה ממול יש תרנגולות. המקום הזה ש... משהו באינטימיות של הלילה מייצר תורה אחרת. יש תורה של יום, זה אולי המצוקה שלנו, שיש היום בעיקר תורה של יום, אבל תורה של לילה, משהו בסליחות של הלילה. כמה שפתרנו את זה, והרב עובדיה שחרר את הבחורי ישיבות, ועשות בעשר בלילה, ואחר כך כתב אפילו בצהריים יעשו סליחות, אלי יעשו סליחות, תלמדו. לא, הלילה הוא לא אפקטיבי. התורה בלילה זה תורה לא אפקטיבית. זה להסכים להיות לו, זה הדבר עצמו, כן, אהבה היא דבר לא אפקטיבי. זה לגעת בדבר בלי שיש לו נגזרת. להגיע לסליחות בלילה זה דבר לא אפקטיבי. אפשר לעשות את זה ביום, כמו ככה קיבוץ הדתי, 10 דקות לפני הוא עושה לך סליחות, שני וחמישי עוד 5 דקות, נכון, אבל האפקטיביות הזאת בעצם צוררת את האפשרות לשכינה כנגדך שרויה אצלך ממש משהו. עכשיו, אולי זה רומנטיזציית יתר, אולי אפשר להגיד היום שיש חשמל הכל פקע. אני חושב עדיין, בנימין, גם בעקבות מה שאתה אומר, שאדם מתעורר, מאיר את עצמו בלילה למשהו, יש לו איזו תחושה של אמנגרד כזה. הוא קם מוקדם בלילה למשהו. לא יודע למה.
מתעלף את המערכת, מה? היה אפשר כאילו לייצר מודל, זה לא מודל כזה בעייתי בעולם הישיבות, שלומדים בלילה. קמים, כאילו, מגיעים עד הבוקר, עושים תפילת שחרית, הולכים לשם.
שאז...
הולכים לישון ביום, לומדים בלילה.
מתי היו הביקורות? בלילות.
לא משנה, זה מה שלומדים, כאילו, זה היה... זה יהיה סיפור, אבל...
בוולוז'ין זה היה.
יש כאלה שעושים ככה.
בוולוז'ין, הנציב, לא
הייתה קשה. בוולוז'ין כאלה שעושים ככה, אבל זה מטרף את המערכת, כאילו, זה... זה להפוך יום בלילה, אין כאילו הוא משמעות...
אתה לא חלק מהעולם.
אין אפילו ביטוי יותר חזק מזה, כאילו. זה פשוט לא... כאילו, זה הופך להיות מטורף באיזשהו שניים.
אבל כאילו, למה יש את התחושה של משהו חתרני, אדם קם, מכוון שעון, 3 בלילה, הולך ברחוב? יש איזו תחושה, לא יודע אם להגיד קדושה, אבל של איזו חידה, של איזו סוד כזה שהולך בלילה. שביום הוא... עכשיו, זה לא הלילה המוקדם שכולם מסתובבים ועדיין בחינגות. זה הלילה... כן, מ-2 וצפונה. 2 עד 5 כזה. הלילה שרוב בני אדם שפויים ערים. סתם, אגב, עכשיו התפרסמו כל מיני דברים שחבד הוציאו 40 שנה למלחמת יום כיפור. שאחרי בחזה את זה, ובאחד המקומות, הם מספרים על השעות הקטנות של הלילה, שאנשים שבאמת הוא רצה, כאילו הגדולים, בגין ודיין וכל אלה, ושזר שהגיעו, הוא רק 3 בלילה הוא מוכן לפגוש אותם. כאילו, בלילה אפשר לדבר, בלילה זה קורה, אלה הם תפצים לו מול הפנים, כאילו, אתה רוצה לפגוש מישהו ברצינות? בלילה. אבל 3. משהו בזה טוטלי בשעה הזאת. עד כאן הלילה. סוגיה שנייה שהגמרא תדבר עליה זה לימוד הוראה של תורה לגוי. לא אומר קבע ביחיד, תני רבי חייא, כן, אני חוזר, זה הגמרא שלנו, חגיגה י"ג, אבל מוסרים לו ראשי פרקין, אמר רבי זרע, אין מוסרים ראשי פרקין, אלא לאב בדין. מה זה לאב בדין? נחלקו, האם אב בדין? מה, דיין כאילו? שיודע אבן העזר? או אב בדין זה אחד. זה לא לכולם, זה אחד. ולכל מי שליבו דואג בקרבו. אחד שמבסוד מהחיים, הוא לא אדם שמתאים למעשה מרכבה. צריך מישהו ש...
שלא מרוצה, שהמציאות על פניה לא מספקת אותו, הוא כל הזמן חותר למשהו נוסף. רש"י אינו מקל את ראשו, איקא דאמרי והוא שליבו דואג בקרבו, אמר רב עמי אין מוסרים סתרי תורה אלא למי שיש בו חמישה דברים, שר חמישים, נשוא פנים, יועץ וחכם חרשים ונבון לחש. עכשיו נבון לחש מבין את הדברים בלחישה, ברמז, לא צריך לאבד את הסוד בשבילו, אפשר להשאיר את הסוד ויחד עם זה למסור אותו. והנה עוד ממרה של רבי עמי, אין מוסרים דברי תורה לנוכרי, שנאמר לו עשה כאן לכל גוי ומשפטים בעל ידעו. והנה אנחנו נכנסים לזירה סוערת מאוד, האם מותר ללמד תורה לגוי? כן, יש פה שתי איגרות של הרקוק, איגרת תקוף נון זין אחד בשם בלומנטל כתב חוברת ואין את זה בפניכם, והרב כותב לו יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי שראוי לנו לגשת לעבודה הזו של ספרו בגויים את כבודו, אבל הוא כמו שהוא אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה מכמה טעמים. כלומר החוברת שלך לא טובה, גרועה, ואני אסביר לך למה אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן רוחני, כי אם במשק כתוב מפורש ולא בדבר אגדה ומסורת חז"ל. מה שאנחנו צריך לתת, וזה בעצם האינטואיציה של הרב קוק, ללמד אותם מקרא, ללמד אותם נביאים, ללמד כתובים ולא חז"ל. או כי אם כשמפרידים הדברים מובהרים, זה כתוב בתורה וזה מסורת. כלומר אל תעשה איזה סמטוחה שיש אצל יהודים הכל, אם לבן גרתי תרי"ג מצוות שמרתי, תעשה סדר וכבודו עירב בכמה מקומות עניינים מקובלים עם עניינים מפורשים. טוב, עכשיו עוד דבר, אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של אלבון על מייסדי דתות, יהיו מי שיהיו. יש איזו מוטיבציה להשפיל את מייסדי הדתות, להגיד כמה הם גרועים, כמה הדתות האחרות גרועות, שזה אגב הפוביה הזאת מהדתות האחרות איפשהו הגיע לתלמידים, תלמידי לתלמידיו. אומר לך לא, אתה צריך לייצר הערכה למייסדי הדתות, לנבוכי הדור פרק י' הוא מעריך בזה כנודה. היחס בעצם לימוד התורה לגויים נתפס, האם אני נותן את הדבר הכי אינטימי שלי? האם האינטימיות נרכשת דווקא כי שלי בלבד, ולכן את הסודות הגדולים אני לא יכול לשתף באף אחד? כן, אם לפני שבוע סיפרתי לכם חוויות מהניחום אבלים אצל וחפוגל, זוכרים? עם הראש כולל של בריסק, זה שניחמתי, הוא כבר 45 שנה כותב ספר שישנה את העולם, ושניחמתי אותו יש לו ילדה בת 44 שקוראים לה אלי דעת, שאז הוא כבר התחיל בפועל לפני 44 שנה לכתוב את הספר שיקרא אלי דעת, שיחבר את כולם דעת אלוהים. באתי לכם אותו, אמרתי רבי מתי הספר? 45 שנה, כל העולם כולו, העולמות כולם מחכים. אז הוא אמר ימשיכו לחכות, העולם לא יכול להכיל. כן, זה ממש אפשר לעשות עליו תוכנית, הוא מחזיק מבחינתו, הוא איש מדעי הטבע, אז את המבנים הוא פיצח, את הקודים, אבל הוא מרגיש שברגע שהוא ייתן את זה לעולם זה לא יהיה שלו, הוא חייב את זה, זה שלו, אפשר לתת את זה, התורה היא שלנו.
כמו חיים ויטל
וארי, שזה שלו, למרות ששם כאילו רב חיים ויטל מערך הוא מרגיש שאין השגה בזה, זה צד אחד. צד שני זה שאני מרגיש שגם יש השגה, אני אאבד את המגע הבלתי אמצעי עם הדבר ברגע שאני אחלוק אותו. כן, יש לפעמים דבר כזה שאדם אומר אני לא יכול, או זה רק אחר מותי. כן, בזה אני חושב רב צדוק היה גדול הגדולים. בן אדם ישב 40 שנה בלובלין בכיתון קטן וכתב, כן, דברים שאין לתאר, ממש חד מכמי, לא מוציא שום דבר, לא מדפיס. לפני פטירתו, ככה מתארים הבנים של אשתו השלישית, הרי מהראשונה התגרש, שנייה נפטרה עליו אשתו השלישית, והיה נראה בעיניו כמסמל לנו שנלך אצל אהרון. הם הולכים והם רואים את כל הקרטון הגדול עם הדפים, וזה הספרים. אם הוא לא היה ממצמץ והם לא היו רואים, עד היום לא היינו יודעים מה זה. כן, משהו, יש פה סוד. אני לא יכול לתת את התורה, כי התורה היא רק שלנו ושל המשפחה. עצם זה המגדיר, עצם זה שזה לא שייך לכולם, זה עצמו מה שמייצר לו פעם את האניגמטיות של הדבר, את זה שזה שלנו, את הכוח. אומר המאירי, אין מוסרים סתרי תורה לגוי, והוא מי שעובד לאלילים ולצבא השמיים, שמאחר שהוא כופר בתורה, שהוא כופר בעיקר, איך אנו מלמדים אותו תורה? זה נאמר, מגיד דבריו ליעקב, לא עשה כן לכל גוי. אמר, יש פה שני הפכים, הוא לא שייך. או אומר מרשה, לא כאמר אין מלמדים תורה לעובדי כוכבים, ועבדי בזיין מצוות דיד ומלמדים אותם. בשאר מצוות התורה עובד כוכבים, הלומד אותה חייב בנפשו, אלא דרך הנלמד מעניינו, דאין מוסרים לעובדי כוכבים, היינו טעם וסוד המצוות. לא קבולה, את הסודות אתה לא מגלה, ואפילו בזיין מצוות אין מוסרים, ועל זה מה הייתי מקרא, לכתיב מגיד דבריו, וגם טעם חוקי ומשפטים, היינו חוקי ומשפטים של דת האלוהים, לא כן עשה לכל גוי. וגם משפטים ודת הנימוסית שלהם שחייבים לקיים הדינים הם אחד מזיין מצוות שנצטוו בני נוח מכל מקום בל ידעום טעמם וסודם. הם לא יודעים, הם לומדים, אבל את הדת, את החיבור שזה סודות התורה זה אין להם. כל השאר אתה יכול ללמד אותם. עכשיו כמובן שבגמרות יש בלי סוף גמרות, מותר ללמד גויים, אסור ללמד גויים, זה לא לגמרי משיק לעניין של לימוד גמרא או לימוד תורה לא דתיים וכו' וכו', אבל מה זה אומר שדבר הוא שלי? לגמרי שלי. האם יש דבר כזה שנקרא שלי? אתה רואה שחלק מהמרכיב שזה שלי, זה שאני לא יכול לתת אותו. לא מסוגל לתת אותו. חוסר המסוגלות היא זו שהופכת את הדבר הזה לשלי. אז מצד אחד יש גמרא, תחילת עבודה זרה, רב מאיר אומר שאפילו עובד כוכבים עוסק בתורה שהוא ככהן גדול, תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים ולוויים וישראלים, לא נאמר אלא האדם, הלמדת אפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. לא משנה מי ומה, עוסק בתורה, כהן גדול, גם אם הוא עובד כוכבים. אבל מצד שני, סנהדרין נ"ט, אמר רבי יוחנן, נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, לא סתם אקום, אפילו סתם נוכרי, שנאמר תורה ציווה לנו מורשה מורשה. לנו מורשה ולא להם. כן, מורשה, מאורסה, יש פה יחסים אינטימיים, ולכן כמו שפשוט לך, שלך יהיו ולא לזרים אימך, ושאשתך היא רק שלך, אסורה על כל העולם כהקדש, באותה מידה פשוט שהתורה לא שייכת לזרים. היא עסק משפחתי. היא מגדירה את המשפחה. הפריצה של התורה והנתינה שלה לאנשים מחוץ למעגל מפוררת למעשה את התורה עצמה, שהגדרתה נשענת על זה שהיא מגדירה את המעגל. כן? שהזר לא שייך בה. ברגע שהזר שייך בה, ממילא היא איבדה את האינטימיות, את הסוד שלה. כן? זה מין שפה שאתה פוגש אדם, אולי אתה הולך שם בית צ'נגדו, פתאום אתה פוגש איזה ישראלי. פתאום יש איזה משהו נורא אינטימי. לא שיערת שהוא יהיה פה, ופתאום הוא פה. אתה לא יודע איך להגיב לזה. כן, פתאום יש משהו שהאינטימיות כפויה, והיא הרבה מעבר ליכולת הקיבול. כן, אני זוכר, וזו סוגיה שאחר כך הגיעה לה, שהיינו ביפן לפני 2.5 שנים, אז התפללתי באיזה מקום והייתי צריך ללכת למקום אחר והטלית הייתה עליי כי אין שם עירוב כמובן. פתאום אני הולך משתדל ככה לא לבלוט עם הטלית, פתאום רץ אחריי מישהו במקום חור עולם נקרא סוהה, לא אשתו של ערפאת אלא משהו למעלה שם, והוא אומר, היי רבי. אני מסתכל, רואה איזה בחור מהקריות, הוא מחזיק שם רשת של מועדוני ביליארד, ועכשיו אביו נפטר, זקנו ככה מתאמר, פתאום אתה נראה לך כמו איזה מקובל מהעיר העתיקה שם, ופתאום בגלל שאני דובר עברית, הוא דובר עברית, הוא ישראלי, פתאום היה משהו נורא נורא אינטימי. הם לא שייכים כולם בסוד הזה שקיים בינינו, ובאיזשהו שלב הסוד הזה כבר נראה יותר מלאי חזק ונוקב, הרי אין ביני לבינו דבר מלבד זה שיש לנו שפה משותפת וכו', אבל וכבר לא הייתי יכול להכיל את הביחד הזה איתו. כן, משהו אוקיי, יש אותי משהו מהיר מדי בביחד הזה. ולכן מורשה, ציווה לנו מורשה מורשה, זה לא שלכם. האירוסין, השייכות, הם של תורה שלנו. ולחש וגבי שבע מצוות, מה דאמר מורשה? מגזל כגזלה, מה דאמר מורסה? דינו כנערה מורסה בסקילה. כן, תראו פה את השפה. אין פה נר לאחד, נר למאה, יש פה גזל. יש פה נערה מורסה. נערה מורסה שייכת לאחד. לא יכולה להיות שייכת לעוד אחד. זהו, אם זה שלנו, זה שלנו, זה לא שלכם. מה? מה אתה אבל כן מזהה בזה?
לא שהוא מצמצם נשים, הוא גם מצמצם את התורה, כאילו. זה כל כך אדוני, כאילו, זה שלנו. לא משנה שזה ענק, לא משנה שזה כאילו יצור העולם, אני הולך...
רק שלנו.
הבעל של זה, כאילו.
לא, אבל אתה יכול למתן.
שום דבר לא יצא מן, כאילו...
לא, אתה יכול להגיד.
וגם הטוטליות הזו זה לא, לפחות היום, זה לא טוטליות דדדית, כאילו. זה לא שאתה רק עוסק בתורה כל היום, ואז התורה היא רק שלך. אלא התורה היא חלק מהיום, אה? אבל אף אחד אחר
אסור. לא, אז אני אומר, דווקא הרפרור לעולם הזוגי, יש בו משהו נורא קרוב. כלומר, גם שרוב היום...
זה לא השפה אבל של הקרבה פה. זה שפה של בעלות, אדונות.
לא,
שפה של ריחות.
מה פתאום? זה היכולת להיות קרוב. זה כאילו, מה פתאום? מה זה? זה כמו אשתך, מה? אשתך לא... אתה לא יכול להיות עם שום אישה אחרת. איש שלך, אתה שלה, אבי שלך. זה לא שייך לאדונות או לא, זה שייך לזוגיות, לחיבור.
כל גורם נוסף מחוץ לזוג הזה... ראיתי והרמר אומר, מניין שאפילו נוכרי עוסק בתורה שהוא ככהן גדול, זה מה שראינו. הטעם בשבע מצוות דידו, זה כן. זה כי לוקחו את השבע מצוות שלכם, כל השאר לא. טוב, שני הכתבים הללו בגמרא. הם כמובן מצע גדול ונרחב להתקוטטות של 1500 שנה אצל גדולי ישראל. איך מותר, מה מותר, כמה מותר. הרמב״ם מצד אחד, זה הרמב״ם הידוע שהכפיש מאוד את המוסלמים ודווקא קירב את הנוצרים, צריך לדעת את זה, קצת ללמד בזה. באזורים מסוימים שקצת הפוביה מהנצרות קצת מעבירה על הדת. החשש, מה הנאצר?
הרמב״ם כתב שהנצרות היא דבר נועה, אבל
האסלאם
הוא בסדר.
הרמב״ם
כתב אפוא.
אז הנה, עקום שעסק בתורה חייב מיטה לא יעסוק אלא בשבע מצוות, זה כמו הגמרא פה. וכן עקום ששבת אפילו ביום עם עוד חול, אם עשה הוא לעצמו כמו שבת חייב מיטה, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, כלל של דבר אין מניחים אותן לחדש דעת ולעשות מצוות לעצמן, מדעתן, אלא או יגר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו. ולא יוסיף, ולא יגרע, ואם עסק בתורה או שבת, או חידש דבר, מקין אותו ועונשין אותו, מודיעין אותו שהוא חייב מיטה על זה, אבל אינו נהרג. אוקיי, שוט הרמב״ם. שאלה, מאמר רבי יוחנן גוי שעסק בתורה חייב מיטה, האם זה הלכה והחייב כל בר ישראל יימנע מללמדו דבר מהמצוות, חוץ משבע מצוות, או להעמידו עליהן עם לב? ממש, שוט אסמס זה אגב במהדורה של בלאו, כלומר זה יצא בשנות ה-50, זה לא היה ידוע, מי שככה רמב"מיסט יודע להעריך, שוט הרמב"ם שהיה אצל הראשונים וגם אצל האחרונים לא היה את התשובות הללו, וזה התגלה יותר מאוחר. תשובה, היא הלכה בלא ספק, כאשר יד ישראל תקיפה, מונעים אותו מתלמוד תורה שיתגייר, אבל לא יערג עם עסק בתורה, לפי שאמר חייב ולא אמר נהרג, כמו שאמרו על שבע מצוות. הוא מותר ללמד המצוות לנוצרים, ולמשכם אל דתנו. הנוצרים זה בעצם דתלשים, לא נעים להגיד, אבל הנוצרים הם אנחנו. הם קצת קשה להם, הם קצת רוצים. אבל כל הנוצרים, כל כמה, מיליארד וחצי, שניים, מותר ללמד אותם, והם קרובים, אבל ישמעאלים לא. לפי מה שידוע לכם על אמונתם, שתורה זו אינה מן השמיים, כאשר למדו דבר מן כתוביה, וימצאו מתנגד למה שבדו הם מליבם, לפי ערבוב הסיפורים, בלבול העניינים אשר באו להם, הרי לא תהיה זו ראיה אצלם שטעות בידיהם, אלא יפרשו לפי הקדמותיהם המופסדות, ויוכלו להשיב עלינו בזה בטענתם, ויתו כל גר וישראל, שאין לו דת, ויהיה זה מכשול לישראל האסורים ביניהם בעוונותם. אבל הערלים, כן, זה מפתיע, כמה הרמב״ם, מאמינים בנוסח התורה שלא נשתנה. ורק מגלים פנים בפירושם, ומפסן מפרשים זאת בפירושים שהם יודעים בהם. אם יעמידו על הפירוש הנכון, אפשר שיחזרו לבותם, אפילו יחזרו כשרוצים שיחזרו. לא יבוא לנו מזה מכשול ולא ימצאו בכתובים דבר שונה מכתובנו.
זה הפוך לגמרי.
למה? הנוצרים.
הוא פשוט פוחד מהמוסלמים.
למה?
בטח שהוא מעריך אותם יותר, כאילו.
אז למה לא...
הם יכולים לשחרר אותנו. איתם אנחנו כאילו נכנסים למלחמה, נוצרים. מקסימום יבוא אלינו. והם אנחנו כבר לא נשתכנע, כאילו. אבל המוסלמים הם יכולים להטעות, הם יכולים לגרום לנו כאילו...
יש להם כוח, אבל גם הם מעוותים. הם מעוותים. יש להם איזה עיוות.
אבל גם הם מעוותים. פשוט העיוות שלהם, אין להם, כאילו זה נורא קל לפרש.
ולא מחזיק.
כן, והמוסלמים יש להם הקדמותיהם שהם מפסדות והם יכולים כאילו להרבב אותם.
זה מעניין באמת, כי איך הוא תפס את האסלאם והנצרות, אתה יכול...
האסלאם הכיר, הנצרות הוא פחד הרבה פחד הכיר.
למה? בספרד?
כמה הוא הספיק להכיר שם?
ספרד?
היה שם...
ספרד?
לא, הוא עזב שם בגיל 13, מכמה הוא
גרש? יוסד ינקוסה, נו.
אפשר, אם הוא היה ממש חכם.
לא, לכאורה כן יש לו איזה היכרות עם ה...
לא, אבל הפילוסופים שהתעסק איתם לא ספק היו פילוסופים אסלאמיים.
כן, גם לא היה כל כך הרבה פילוסופיה בנצרות.
גם כאילו הפילוסופים האלה היו פלטונים בדיוק כמו, אריסטוטל.
נכון.
תחשוב שזה...
אבל זה דעה נורא לא מקובלת היום, שכאילו הנוצרים הם קרובים, הם קצת... כאילו, משלנו אחרי הכל.
עברו מאז כמה פוגרומים.
אגב לפני, לא, זה... אבל שוב, יש בו אמירה תיאולוגית, לא סוציולוגית ולא...
אגב, אתה חייב במזרח התיכון, כמה נוצרים יכולים להיות קרובים לאזור?
שוב, אני אומר, גם היה שינויים, היו פה יותר, כאילו... אבל נורא מפתיע. עכשיו כמובן שהדעה שלו מורכבת מאוד, מצד אחד יש לנו את קונטרס מים חיים, כן, רבי סחר בר איילונברג, כולם מכירים ומצטטים אותו סביב הרמב״ם הזה. נתתי לבי לדעת על מה סומכים קצת רבנים שלומדים תורה עם אקום. הלוא שנינו בחגיגה, כן, הגמרא שלנו, אין מוסרים דברי תורה לאקום, לא עשה כן לכל גוי משפטים, והנה תרם החילי להשיב, ראיתי להקשות קושייה אחת, והיא גדולה בעיניי ולא ראיתי ולא שמעתי מי ששם לי בו על להביא זאת. למה לא הביא שום מחבר מכל הפוסקים, כמה יוותרי? דין זה של רבמי. רפאת הרמב״ם שנודד דרכו שאינו משמיד שום דין השנוי בגמרא עלי בדעיל חטא, עד שמפני כך הייתי אומר לו לדם הסתפינה מחבריי שהפוסקים לא הביאו מפני שאינו עלי בדעיל חטא. רבמי אמר, אבל לא. איך הרמב״ם שהביא הכל להלוך, לא הביא את זה. יש משהו רבמי זה מין איזה הגדרה של הפמיליאריות היהודית. עכשיו, כמובן שהדברים נוגעים גם ככל שאנחנו מתקדמים יש חדורות. אדם מתחיל ללמוד ספר התניה. סוף פרק א', מה אדמור הזקן כותב? מה אין לגויים? שבעצם הם באים מג' קליפות מאות. אין להם נפש
אלוקים. גם הנפש הבאמית שלהם אין שום
דבר. אין שום, הכל לגרמי הוא כאב דינן, ואין להם שום מידות טובות. עכשיו, מה אחרי השואה? היו נעצים והיו חסידי אומות העולם. איך אני יכול לדבר לגויים? בכלל, כל התפיסה המהותנית בעצם מאבדת את תוקפה. עכשיו, אם אני אומר, תשמע, זה שלי. לא נותן למישהו לומר משפחה. זה לגיטימי. זה הכוח, אגב, אני חושב, של החסידות, שבמקום כמו פה, או בכלל, במרחב שבו אנחנו חיים, זה לא מספיק מובן, אבל החסידות במובן מסוים זה משפחה. מה זה שאתה אומר? חסידות זו או חסידות אחר? זה המשפחה. זה שייכות דתית של המשפחה. יש ניגונים למשפחה, יש כמה תורות, יש איזה צדיק שמתחזקים אותו. אבל זה שלי. כלומר, זה מה שמגדיר אותי. ההנהגות האלה מגדירות אותי ככזה. איך אני יכול לדבר אבל על יחס כזה מהותני לכל האחרים שלנו, כן? אם אני יכול להגדיר שהאחר זה אישה, האחר זה גוי, האחר זה בעל נטיות הפוכות. זה שלושת המרכזים, משולש המוקדים הדתיים אפילו של היום. שסביב המשולש הזה הכל חוזר ונאור מפעם לפעם. אני יכול להכיל תפיסה מהותנית כזאת. כן, אני זוכר את עצמי שהילד שלי למד פה בתלמוד תורה בלעזר. חיידר. טוב, התקשרו אליי היפנים, רוצים לראות חיידר. סיפרתי זה? היה לך חיוך, חיוך של היכרות.
ספר הסיפורים.
ואז,
ניגשתי למנהל התת, אמרתי לו, יש לי שני אורחים יפנים, רוצים לראות תלמוד תורה. זה שאלה לגדולי הדור. מנהל תת לא מספיק, אמרתי לו, מה גדולי הדור? דבר איתי, מה? אין לנו אפילו קצה של יכולת להכריע בסוגיה. תן לי שבוע. עכשיו, אלה מחכים לתשובה. מה אני אומר? לא שאלה כזאת מסובבת. טוב, שאל את גדולי הדור, אחסוך לכם זהוי פרטני של גדולי הדור. תמאים לא יבואו בגבולם של הטהורים. אמרתי, לא ייגעו בהם. שוב, עוד שבוע. הוא אמר, האוויר שלהם מטמא.
שזה
תראו
מגדל,
אפילו שלא התקרבו בסקיות, שים אותם. זו תפיסה נורא נורא מיתית. פה רבותיי, אלעזר, גוש עציון, כולם רופאים, הכל בסדר, נכון? רופאים על ארבע על ארבע. פה אלעזר לא התקרב, גדולי הדור פסקו, שני יפנים בני 70 לא יכולים להיכנס לחיידו. No chance. מה, מה זה? למה? מה זה הדבר הזה? מה זה החשיבה האמיתית הזאת? מה מנוקז? אני לרגע לא רוצה להתקומם או להתנער, אבל מה עומד? תנסו לעזור לי להבין. מה עומד בתוך החשיבה הזאת? למה? למה זה הפריע? מה באינסטינקט של המנהל תלמוד תורה אמר לו? זה שאלה גדולה. מדוע פסק אותו גדול? מה יש מאחורי? החשש זה מהזר? החשש זה, מה? ארי, איך אתה מבין את זה? מה כל כך זעזע? כן? גוש עציון, לא תגיד פה, הצהרת את גוש עציון.
השאלה
הרגישית
של הסיפור הזה, איך אנחנו מוכנים לכבד את התפיסות האלה
בתגובה? אני מודה שהתקשיתי מאוד, אני מודה שהיה לי...
פשוט אין שום סיבה להתכנס.
אבל איך הוא הגיע לתפיסה הזאת? עכשיו אני אומר, זה יושב על גבי כמו...
לא, זה לא משנה, אבל יכול להיות שזה משנה.
אם זה היה כתוב בלג, גם אם זה כתוב זה לא משנה. עכשיו, זה כתוב צריך
לראות,
כאילו...
בסדר גמור, זה כבר שאלה אחרת, אבל...
עכשיו, מה אני אומר? זה לא תקף, אני מנסה להפקיע את ההגדרות. איך אני בעצם מסתכל בסוגיה? האם אני אומר, זה לא הגוי והיהודי הספציפי, זה הגויות והיהודיות. אנחנו נראה, אני אביא את לוינס. לוינס עסק בזה הרבה, ומסורת מאוד ייחודית, וככת עיניים של מורו שושני, בהקשר הזה. כן, באמת, מה זה המקום הזה, היחס לגויים? בסופו של דבר, אני חושב ש... זה השאלה. שכמובן שהיחס לגויים גם יגזור יחס ליהודים. סתם, הנה, קראתי זה עכשיו. יש פה תיאור, הקדמה לספר, ואז הוא כותב. מקראי קודש הלכות חנוכה. אנחנו לא שוקטים על השמרים, בלילה אחד בלבד פינשרנו 60, כן, 60 צמיגים של כלי רכב צבאיים. אתה בא ללמוד על חוק חנוכה? אבותיי, עמוד הקדומה, קונטרס ללכות חניקה.
מי כתב את זה?
הרב משה הררי, ישיבת מרכז הרב. שיפסיקו לרדוף אחרינו ועוד פעולות שונות אשר אינן מותרות לפרסום. עד לפני כמה ימים עוד העברנו עוגות לחיילים. בימים האחרונים נותק הקשר. לא נשכח ולא נסלח לעולם על מעשיהם הנפשעים. רוח לחימה זו לא תעזוב אותנו במאבקים הבאים. לא נשכח ולא נסלח לכל החכים. לא נשכח לשופטי בית המשפט, לאנשי תקשורת, בלעיתות פושעת. לא נשכח לחיילים וחיילות, שוטרים, שוטרות, פיצוץ.
כאילו
לצא מיד אחרי התנתקות? כן, כן. חומש, זה הסיפור, חומש. עכשיו, אני אומר, יש פה איזה מין חוט, הקדומה לספר, באתי סתם, עניין אותי ככה. יש פה איזה תפיסה מהותנית שהיא לא עוצרת בין גוי ליהודי, אלא זה בין ימני לשמאלני, נכון? לא סתם ימני, זה אין... לא, להפך, אתה המרת את החילוני ודתי בימין שמאל. אם אתה ימני, אם אתה אריה אלדד, בסדר? אתה גנדי. שלנו, ניתן לך שישי לתורה. הילד שקד תקבל מפתי, רק אגבה תקבל. אבל אם חלילה אתה שטרן, שם רשוי מרכב, המוירידין ואין מעולין, צג מפור... יש פה כאילו המרה של התפיסה המהותנית בין גוי ליהודי לבתוך היהודי, אבל זה כבר לא כל מה שדובר, מורידין ואין מעלין, דינוק שנשבע, כל... זה כבר ימין שמאל. אלוקית. כלומר, אני לעולם תפוס בהגדרה הזאת. אתה אומר לך, רגע, אז איך זה עובד? כלומר, מה בעצם אני יכול, אם אני באמת הולך בעולם עם תפיסה יותר מורכבת וקצת נבח אומנית, איך אני יכול ללכת עם הדיבור הזה על היחס לגוי? טוב, כן, סביב הרב ליאור. עוד סיבות למה אסור ללמד גוי תורה. מאירי, וכן הדין אם עסק בתורה שלא לכוונה קיום עיקרי מצוותי, אלא שליבו חפץ לרד לידיעת תורתנו, ראוי להיענש, מפני שבני אדם סבורים שהוא משלנו, תוך שרואים אותו יודע ובא לטעות אחריו צנטר. מה אתה מגדל פאות? מה אתה הולך עם זקן? אתה לא משלנו. ככה אתה מטעה, ואנשים מצורפים אותך למניין. לא, צריך הכר. אתם תתגלחו. שיהיה פה סדר. זה כזה מין... אל תערבב. עוד כיוון שמופיע בשלטי גיבורים, רבי יהושע בועז, שקצת נשמט מזיכרוננו בגלל שהוא היה בתקופת הרמ"ה.
הרמ"ה? הוא המסורת
השעס והתמרה
וכל זה.
כמובן, אבל זה לא זוכר. אומר, כן, משפחת ברוך, היו גדולי עולם באיטליה, בספרד. לשון ריאז בפרק ד' מיתות עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב, שנאמר תורה ציווה לנו מורשה, מורשה לנו ולא להם, והרי הוא בכלל גזל, גוזל לירושתנו. זה לא לכולם, זה לא נר לאחד, נר למאה. אם אתה לומד, אני לא יכול, יש איקס סברות טובות שאפשר להגיד. כן, שמעתי בשם רב הרשל שייך, רב הרש חשין, המגיד שיעור הגדול היום במיר, שאמר שהרב נוחם פרצוביץ' לקח לנו כל אפשרות לסברה חדשה. זהו, היום יותר אי אפשר להגיד סברה. היה איזה סך של 100 שנים של אחרונים שהיה להם מתנה להגיד סבורס, היום זה רק חיקוי. ולכן הוא אמר, מי שרוצה ללמוד קבולה יכול, שם עוד אפשר לחדש. טוב, נגמר. כלומר, אם הגוי לומד תורה, הוא גוזל ממך את שלך, חוטף לך את האפשרות. ונראה בעיניי שישראל המלמדות תורה, הרי הוא עובר לפני עיוור. לא סתם, יש איסור על הישראל ללמד. ולא נאמר כל אלא בתורת משה ומצוותיה שנצטוו ישראל, אבל נביאים כתובים מותר, שרואה בהן נחמות האמורים לישראל ותשובות שראוי להאמין לאפיקורסים, על ידי כן אפשר שישלים דרכו. נביאים מותר, מה אסור?
תורה.
אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לאחרונים. זה כמובן דיונים דתיים. זה אגב האופציה של בחור ישיבה קלאסי לצאת לחול, לחבור לאגודה בין דתית, לשים אותך לשוויץ, לאיטליה, לאן שאתה רוצה, תמיד יש כסף לנסוע. אז נמצאנו במקומנו הרבה חבר'ה שאין להם כסף לנסוע, באים לשני מפגשים, תשים. האם מותר לשבת איתם לדיבור דתי? לכאורה, לא הסכן לכל גוי, כן הרמב״ם במשנה תורה, אסור. אסרידה יש, ופה אנחנו נראה את הרב עובדיה שמתייצב כארי כנגד. אסרידה יש, אפשר שהשביתה או העסק הגמור בתורה אסורים עליהם, בייחוד לפי שהם כסימנים מובהקים לדת ישראל, ואקום הקובע שבת או עוסק בתורה הרי הוא כאילו מחדש דתם. מכל מקום, האיסור הוא רק אם הוא קובע לימוד בתור מצווה ונוהג בעצמו מנהג ישראל, וכן בשבת אם קובע יום מיוחד לשביתה. מה שאין כן אם יושב בתל מתוך עצלות, או לומד תורה מתוך אהבת חוכמה, כמו שלומדים שאר חוכמות, או מתוך רצון גרידה להכיר תורת ישראל, אין שום איסור לא על אקום ולא על ישראל המלמדו, גם לא עובר על לפני עיוור. וכל האמור נראה שעיקר איסור לאקום ללמוד תורה הוא החשש שלא יבואו ליטול התורה מישראל. כן, זה כמו מה שאמר הרב פינקוס, כל מה שזוכרים בשיחות שלו רב שמשון דוד פינקוס, כל מה שאסור איך אני יודע מה מותר לי לעשות? אני רואה האם זה משותף לאנושות. הם שומעים רדיו, גם אני אסור. הם הולכים לטיול, גם לי אסור. פה החשש הוא אחר. החשש הוא שהם ייקחו לי ליטול התורה ולהכחיש יתרונם של ישראל בזה. ברגע שהם שיהיה להם גם למדנים, תראה, גויים גם עושים צווי דינה, מה היתרון שלנו? בעצם יתלו את התורה. יש פה משהו שאני לא בטוח לגביו. זה לא שזה שלי ואני יכול ללכת בעולם בביטחון. צריך להכניס את האישה לשידה תבעו מגדל, כי יחטפו אותה. תן לגויים, יחטפו. תראה מה הם עשו לנו עם התנך. כלומר, תראו מי הלך על התנך. התנך בהתחלה הלכו הנוצרים, אחר כך חוכמת ישראל, אחר כך הציונים, בן גוריון, חטפו לנו את גושניקים, השם הרחם, גרועים מכולם. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו הולכים ללומדש, נכון? היי, בא פורות קלדרון, אומרת נביא גברה שבת. אז מה הגזבר אמר? נתן לה שטיינזל. קחי, הייתם בסיטואציה? אמרה, לא, לא, תביא את הגברה שלכם. נביא לה... איזה? כן, את המעשה של רשבי במערן, נמנו כולם וגמרו. למדנים הם לא. אני יודעת רב רחומי, יודעת רשבי במערה. הלום נסן להם. לא סוח חמנו, קראת בבית, נושא. כל כך נבלו, היא קראה להם רב רחומי כבר. אבל יש משהו בלום שהוא רק שלנו. רק שלנו. הקבולה שלהם, של הגויים. התנך של הגויים.
סיפור, שאו לימן, אני מכיר אותה.
שמה?
מחבר הגוי שלו. שאו אחד שאל אותו, שאו, אם אני פצע בשבת, תציל אותי. אמר לו, ודאי. מצד דרכי שלום או מצד צלם אלוהים? אמר לו, ודאי מצד צלם אלוהים וכל זה. אחר שיצא, אמר לו תלמידיו, גם את זה אמרתי לו בפי דרכי שלום.
זה הוא מכוון בדברי חז"ל שהיא... וזה דחיתם וקנה. וזה הוא מכוון בדברי חז"ל שהיא להם מעין נערה מאורסה או כאשת איש, לשון הספרי ומטעם גזל. כן, אני יכול להגיד כמו בנימין לדרוש לגנאי שזה בעלתנות כזאת. יכול להגיד את
גזל.
לא, אבל יש גם נערה מאורסה כאשת איש.
כן, בדיוק, וגוזלים אותה.
גוזלים, זהו, זה או שלי או שלך. אין לכולם.
לא קדול,
זה אובייקט. הכוונה גזלת הברית שקראת השם עם עמו ליחדו ולהפליאו מכל האומות. ברגע שזה שייך לאחרים, זה לא שייך לי. למה? כי זה גוף העניין, זה לא יכול להיות שייך לך יהיו ולא לזרים ממך. זה המגדיר. וכן הוא מעריך במקום אחר, עיקר הדין נראה לאנג'ה איסור לעקום לעסוק בתורה בדרך קביעות, ללמוד גופי תורה בספרים שלנו בעיון והעמקה. אלו, טור וזה. אבל, להודיע דיני תורה להירם באור האמת מותר, כמו שכתב הרמב״ם בתשובה. אפשר שיש בזה קידוש השם, שעדי כך ידעו לכבד ולהוקיר חוקות תורתנו הקדושה. רוצה שהאיסור...
הרב זקס כאילו, לא איזה...
הרב זקס,
זה דברים
הגויים,
יסביר להם את כל
ה... הרב מנחם, דרוש מישהו לבודיסטים. יוצא שהאיסור רק לקבוע לימוד התורה, איך? אבל להודיע מחוכמת התורה בדרך הרצאה וסיפור מותר. הרצאות מותר. ללמוד שיעור קבוע בפלפול. מה ההגדרה של היהודי? זה הפלפול. וכן מותר לעקום לקרוא בתורה דרך העברה ודרך קריאה שטחית. העסק בתורה נאסר לעקום כל זמן שלא נתגייר, ולכן בצירוף כל הטעמים המבוארים למעלה דעתי נוטה להתיר הרצאה על משפטי ישראל בפני קהל שומרים שאינם יהודים. אז כל הנסמכים בדורות האחרונים נסמכים על השריד האש, אומר מותר, לא פלפול, לא קבוע, הרצאה כן. מי מתייצב כנגדו? הרב עובדיה הצעיר בקהיר. ברוך השם קהיר קריית מלך רב לפרק קטן, מי מתרגל לנו כמה זה גימטריה קריית מלך רב? תפשיניו שנה אחרונה במצרים, נכון? אחר כך עולה לפתח תקווה. נשאלתי אם מותר ללמד גוי תורה שבכתב או לענות לו איזה שאלות דתיות מן התורה. אם יש חילוק בזה בין גוי קטן לגדול, מעריך כדרכו, מעמיס. טוב, אז לא הבאתי הכל. וחגיגה הרבה מביא את הגמרא שלנו, אבל לגבי עקום אין היתר כלל אף בתורה שבכתב. העריך העריך אמורה מכל האמור שאסור ללמד תורה לגוי, בין דורש בכתב בין דורש בעל פה. אסור לענות לו על שאלות דתיות, לבד שמקשה ומטמיע על דת ישראל שמותר להקות את שיניו להשיב למלחמה שערה. אני ראה לעניות דעתי כתבתי לפי, עכשיו עשרידה יש לו עושה בכלל את החילוק תורש בכתב, תורש בעל פה, העניין זה הקביעות. מה מותר לך להכניס אורחים אליך הביתה, להראות להם את הבית, רק שלא ישנו איתכם בחדר השינה, זה הכל, הפלפול זה חדר השינה, זה אתה וזוגתך, כל השאר מחוץ. להפך, זה דווקא יכול לעשות אך שווי לזוגיות שלכם, שהאחרים באים פי הרב עובדיה, כן, ביביע אומר שום דבר, לא בכתב, לא בעל פה, כל החילוקים שיש בין הכתב לבעל פה לא קיים. ובעצם שני הכתבים, ומשה פיינשטיין מנסה באגרות משה לעשות חילוק שבאמת הבכתב זה כאילו נתנו להם ולכן מותר לך ללמד תנ"ך, כל השאר אסור, אבל תנ"ך כן, אבל עובדיה גם זה לא. טוב, נסיים בדברים שכתב לוינס כמה פעמים. כפי שלימד אותי מורה נעלה, כן, זה מופיע בקריאות תלמודיות בחלק הראשון, ספר ראשון, סוגיה של בבבא מציע על הפועלים, על בני אברהם יצחק ויעקב. מי זה בני אברהם יצחק ויעקב? כל אימת שמוזכר ישראל בתלמוד, אנו רשאים כמובן להבין שמדובר בקבוצה לאומית מיוחדת שהגשימה יעוד בלתי רגיל. אולם בכך אנו מצמצמים את המשמעות הכללית של המושג התלמודי, שוכחים כי ישראל פירושו עם שקיבל את התורה, ממילא אנושות שהשיגה את מלוא אחריותה ואת מלוא מודעותה העצמית. כלומר, ישראל זה גם הגוי, כל מי ששותף.
זה מה שקשור בברית החדשה, כאילו.
איך?
זה ממש מה שקשור בברית החדשה.
אתה יכול להגיד שזה הרחבה של המאירי, המאירי הנודע שמדבר על גדורים במוסר. כל האומות שגדורים במוסר הם כבר לא אקום, לכן כל האיסור זה ללמד פראים, ללמד בהמות, זה לא שייך, ביזוי. אבל גוי מוסרי, כן, זה מנסה,
אבל לטעון של ישראל זה לא עם ישראל אלא כל מי שזה, זה לתת הנצרית, כן,
נכון? זה? מותר ללמד אותם.
לא, השאלה היא מתחילה
אני אומר, יש פה הבאתי, כן, יש פה עוד ספר, לא יודע אם אתם מכירים, מעבר לפסוק, זה עוד ספר שהוא הוציא בסדרה, שהוא גם מדבר על אותו דבר בסוף אחד השיעורים שלו, יקרא הברית, שיעור שנקרא הברית. כל ישראל ערבים זה לזה, משמרו כל האנשים המקבלים על עצמם את החוק האלוהי, כל האנשים שהם באמת אנשים אחראים זה לזה, כל האנשים, כן, הוא ממש מפורר את ההגדרה של היהודיות כגזע, כל האנשים ששותפים לאידאה, אפילו לא לאידאה, למוסר האנושי. זה כנראה אומר גם שאחריותי כוללת גם את האחריות שהאדם האחר יכול לקחת על עצמו. יש תמיד אחריות נוספת על זו של האחר, כי אני אחראי על אחריותו, אם הוא אחראי על אחריותי, אני אחראי על אחריותו לאחריותי. אין לדבר סוף. לאין סוף. מאחורי, עד אין סוף. מאחורי האחריות המוכרת של כולם, לכולם, מופיעה לפתע העובדה שאני אחראי גם לאחריות זו בחברה של התורה. זה אידיאל, אך אידיאל המניח את האנושיות, את האנושיות האנושי. בברית שחושבים אותה עד הסוף, בחברה עושה שימוש מלא בכל ממדי החוק, החברה היא גם קהילה.
הוא עושה פה הפרדה, אבל בין ישראל לחברה של התורה.
איך?
הוא עושה חלוקה בין ישראל לחברה של התורה.
אוקיי, אז מה זה בעצם ישראל?
ישראל זה, כפי של ישראל זה כל אדם שהוא מוכן להיות אחראי לקבל לעצמו איזושהי,
כל הירוקים הם ישראל, נכון?
יכול להיות, מסתומש שכל אדם שיראה שמקבל עצמו איזושהי אחריות לתיקון או איזו תנועה של
אובמה רוצה לתקן עולם, ישראל, נכון? רוב האנושות הופכת ברגע להיות ישראל.
לא.
אלא? אחריות.
לא, אחריות, כאילו זה אחריות על האחריות של
אחרי גם. אוקיי,
תסביר. אחראי על
למין ממען עכשיו?
הוא כאילו... האידיאולוגיה שלו זה אידיאולוגיה אנושית. אי אפשר להכניס לכל הנוצרים, קשוחים, קשוחים.
כלומר, הנחמדים, הנחמדים באשר הם, הומניסטים באשר הם, שלא מזיקים, לא רוצים להזיק, ויש להם איזה דאגה. שותפים לאחריות?
יכול להיות בזה הזרקה, אבל זה הזרקה שהיא יותר מורכבת, כאילו היא לא... היא אף פעם לא מגיעה למקום טוטלי. היא תמיד כאילו פגיעה מגוננת
כאן. אוקיי. מה אתם אומרים על ה... הוא עוזר לכם? הוא לכאורה עכשיו... עוד שהוא גורם לכם לאיזה התקוממות.
זה מסוג את מי שאפשר ללמד לגויים, זה לא...
אתה אומר בסמינרים שם בפריז, שיגיד מה שהוא רוצה. למה אנחנו מזלזלים? מצד אחד ראיתי פה איזה תנועה של התקוממות נגד הרב עובדיה ונגד הרמב״ם ביד החזקה. מצד שני שלבינה שחרר הכל בשם המורה שלו. נכון? הוא מקומם אותנו. מה אנחנו רוצים?
אני לא טוב, אולי
הוא
מתאים את זה, אני לא יודע. זה קצר שיהיה. הוא
מתאים
את זה גם
בכל
שקיר הזה, שזה
לא משתלם.
מי?
הוא לא חושב שזה הלכה. הלכה, הוא מונה לך איזה 300 פוסקים, סוחר בגמרות שלנו. אבל אתה רואה שזה בפש מכוון, תשמע. הוא הכיר, שחררו את זה. הוא רואה את הבאר שבע הזה שציטטנו ממנו. הוא הופך אותו על פניו. יש לו פה מגמה, זה שלנו. אני יכול להסביר את המוטיבציה. כלומר, המוטיבציה תהיה שאני חייב לשמור על זה שזה שלי, רק שלי. זה כאילו כמו מה הפשן היום של בחור בן 18? לרגע תחשבו, אני אעצר איזה רגע של הזרה. בחור בן 18 שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים מחליט להשתגע, ללכת ליחתיות. למה לא? לא, התירוץ הפשוט שזה... בוא נגיד, התירוץ של האיחוד העילה שהוא באמת רוצה לתרום לכלל ישראל. לא מצינו. אלא אם כן הוא בוגר איזה מכינה עם הרבה שלג. התירוץ היותר פשוט זה שזה יותר מחשב, נכון? זה כאילו יותר חשיב להיות איזה, לעשות אקזיט אחרי שהיית במתכ"ל, מה שהיה לפני. איפה הבן?
לא סביר, כאילו.
מגלן, מטכ"ל. הנה, התנועה הזאת של ההתפעלות של הדודה, היא שווה הכל. אדם מוכן לקרוא את עצמו חמש שנים בשבילה. הקריצה הזאת של הדודה, התנועה הזאת, מטכ"ל. למה הוא מוכן לזה? למה אדם שפוי היום בעידן פוסט-טוטליטרי מוכן ללכת חמש שנים להרוג? למה? כולכם אגב שותפים לזה, כן? למה?
כולכם
שנה וארבע. שנה וארבע, נבח, הומניסטים. למה? כי? חברתית.
זה חברתי, זה גם מעתי, זה גם נותן לך משהו שאתה לא תקבל במקומות אחרים.
תועלתני, גיבוש, זה יעזור לך בזוגיות, במשפחה, בעבודה. יגבש אותך, מה? איזה חברים לכל החיים?
לא?
אין לבר, רצי, בוא, זה גם... אתה מוסרי, למה היא גרה כאילו, למה הוא? כן, אבל אדם עושה את זה. אדם שותף למשהו שמעבר לו. כי בסופו של דבר יש פה משהו שמגדיר אותו מהחברה. כלומר, זה רק אני. הרעיה כולם ניסו ורק אני צלחתי, וזה גוף מה שמייצר. למה זה כל כך נחשב להיות בזה? כי מה, הם קופצים גבוה? כי הם צוללים? אתה יכול לפרוט את זה ולהגחיך, אלא מה? כי לא כולם יכולים. זאת אומרת, התורה מתייצרת ומקבלת את הקדושה שלה בגלל שהיא לא שייכת, שהיא מבדלת את עצמה מהרוב. ברגע של וינס כאילו משחרר אותה לרוב, אפילו המאירי ממילא הוא כאילו גונב לנו את האינטימיות, את התשוקה. אני הולך על משהו שהוא רק שלי, על משהו שהוא לא שייך בכל אחד. ומבחינה הזאת יש משהו שההזנה של ההתנגדות היא ההזנה הכי חזקה. ברגע שכולם שייכים בתורה, היא מאבדת משהו. ואתה, אני חושב שזו המוטיבציה של הרב עובדיה, לייצר משהו שלא שייך לכולם. תנ"ך לקחו לנו. תורה שבעל פה לא לקחו. כן, יש פה משהו שרב עמי ממש... אנחנו לפונוביץ, כן, הנה עכשיו מנסים. אתה עוזר להם, אתה לא עוזר להם. עכשיו, אין מוסרים דברי תורה למחורים. שגם הגיעו.
ואז מי שביקשה לרב דוב שיסביר לה... אז היא מגמרה, אז הוא אמר רק אם תעמיד הרגע לחץ. והיא לא הבינה את הבדיחה.
הבינה, אבל זה לא צנוע שאישה. בסופו של דבר, הברית נוצרת דווקא בגלל זה שבאופן גזעי אנחנו מוציאים אנשים מחוץ לאזור השייכות. ויש בזה משהו אלים. למה אם מישהו נולד למשפחה ממול הוא לא שייך, מה אתה עשית טוב שנולדת למשפחה הזאת? אם נגיד שהנשמה בוחרת לאיזה משפחה היא נולדה, אגב אני לא מציתי לזה מקור יהודי, פעם שאלתי איזה תרב שגר אז הוא כמעט מצחו ואמר רודולף שטיינר כתב את זה, לא מצינו מקור יהודי לזה שהנשמה בוחרת לאיזה משפחה היא תיבד. אבל אם נגיד שצלם נולדת יהודי הוא שואל לעמדה לא יכול לשחרר את זה אליהם, כמו היום הבודיזם שייך לכולם, שייך לכולם. קורנפילד למשל זה היהדות לייט, זוכר שפעם נתתי שיעור ברמת השרון שם,
הבודיזם זה הבודיזם לייט, כשאתה הולך למגזר בודהיסטי בזה
מהיגר, אני חושב שלא תהיה להם התנגדות עקרונית.
זה לא מצד, זה מצד היכולות שלך.
לא, 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 לא.
אתה צריך להגיד חייב, חייב תהיה יהודי, חייב תהיה נזיר בודהיסטי.
לא, תתחייב לעבוד לעבודה, זה
העניין. אני אומר, תתחייב לעבוד לעבודה, תהיה יהודי, תתחייב, תהיה יהודי.
לא, אבל האקט הזה של הגיור מגדיר אותך כמשפחה ששם אני לא משוכנע שהם ידרשו אותו.
אחר לא, תשאר אותו, הוא היה בן... הוא הראה לך את התמונה?
כן, כן, כן.
הוא היה בן... אתה מקבל, ממש, כמו תהליך של בריתה, אתה מגלה את הראש, אתה מקבל מווסט מיוחד שעבדת עליו איזה שנה, יש ממש כניסה למשפחה.
אומר, זה טוב.
זה חייב להיות חלק מזה, זה לא... הרציני אף פעם להגיד לך, תבוא, תלך, תעשה מה שבא לך.
או אתה חלק או לא חלק. ואז ממילא זה מה שמגדיר. אתה אומר, כל דת באשר היא.
תיקח את זה יותר חוקה, אנחנו לומדים תורה מגויים. מה יותר כאילו... לא רק שקיבלנו אותם ממשפחה, הם מלמדים.
הרמב״ם, זה לא קורה.
מה? לא הרמב״ם, היום.
שמה?
אתה יכול להגיד, טוב, זה חוקר, הוא לא יהודי, אני אלמד בנו. זה, וואי, יש לו מבחנות מעניינות על יהדות, אני אקרא אותו, כאילו. במיוחד פה, אני ראיתי, זה דבר די מקובל. בשביל אחרות זה... עוד איזשהו זה, אבל...
לא, אבל שוב, זה לא חלק מהשיח ההלכתי, זה לא המסתורים.
לא.
בזאת בריתי לא מצינו. תבין, כאילו, יש כאילו מרחב שלם של שפה שהוא בסופו של דבר...
אה, זה בריתי.
כן, המגדיר שלי, כאילו זה עדיין יהיה האזור של הבחוץ. הדבר עצמו לא ננגע. וזהו, עכשיו, למה הוא לא ננגע? כי רק מי ששייך בברית, זה כמו שהייתה פה חמוטל בר יוסף, אז היא נורא התעצבנה. שאין פה ביאליק על השולחן. ביאליק זה כסף קטן. יש פה רשועים גמורים. מה זה ביאליק? זה שיבה בוחר. אמרתי לה, זאת לא השאלה שצריכה לשאול. השאלה שצריכה לשאול זה איזה ספר מנשקים. לוינס נופל, אתה מנשק אותו על הרצפה או לא? זה חקירה. הצד שכן, שפליחה קשה. מה המגדיר? אמרתי לה, המגדיר זה הנשיקה. אני שכח, יש פה משהו מאוד משפחתי. איזה ספר אני מנשק? השל, אני מנשק או לא מנשק? נכון? בובר. חקירה, צריך לבחון. מה הקו ש... הנשיקה זה... אתה מגיע הביתה, אתה מנשק את הקרובים שלך. מקווה שגר את זה בכל משפחה שפויה, גם של פולנים. מנשקים. אצל רבס אפילו זה נורא בולט שמנשקים כך. יש נשיקה מיוחדת למשפחה. עכשיו, אז אישה, היא אמרה, האם גם נשים שכתבו ספר גם מנשקים. חמה ליבוביץ',
גלעד
אסתר, חמה ליבוביץ', אתה מנשק, ודא גלעד אסתר, איפה עובר קו הגבול? איפה עובר השוק, איך זה נקרא? השוק, הבית והאגדה של החקית. נכון, זה הגדרה הלכתי. כלומר, ברגע שאני אומר לך של וינה, שאני אפילים כל יום, מתפלל שלוש פילות, אתה מנשק. לא.
המזר ותמיד של הרבנים, שאני לא שם הישר, וזה. מה הקשר? הוא אדם דתי, אז אני משקיע
ספר. אני חושב שזה לא ככה. מה הספר דתי? שולם כתב ספר, הכל שם קבלה.
אתה מנשק את לוויתן שהוא נופל?
כן, להגיד
שמרד מה... אני אומר, זה שאלה כאילו רבירמיה, אבל זה שאלה ממש מגדירה. אני מנשק מישהו שאיתי בסירה, איתי במשפחה. יכול לכתוב דברים חשובים מאוד. סולוביוב, הרב קוק כתב לב שהוא החכם שבאומות העולם, כתב באור על התלמוד, הגנת התלמוד ב-1900. נו, לא משהו. הנשיקה זה המגדיר, זה מגדיר נורא ביזרי אולי, אבל בסופו של דבר אני מרגיש שזה הרתיעה, האנטיגון של היהודי ללמד את הגוי תורה, זה כי הוא אי אפשר לנשק את הספר שהוא יכתוב, ממילא בשביל מה שהוא יכתוב, בשביל מה שאני אעזור לו, כי אם בסוף אני לא יכול...
מה עם העניין של לקרב אותם להשם, להראות לדעת אלוקים, יש השם בעולם? מה
אין
דווקא מינה? למה כל התורה?
אם אתה קוקניק, תגיד שזה פועל בסגוליות. אם אתה לובביצ'ר, אתה תגיד שבאמת זין מצוות צריך ללמד אותם. אם אתה שריד אש, אתה תגיד שצריך עד רבה יותר ויותר. זאת אומרת, יש פה ודאי מדרג של זהות. עכשיו, כל אחד יצטרך להגיד, אוקיי, אבל במה הוא, באקט הזה, לא מאבד את המשפחתיות הפמיליארית שמגינה עליו? כל הזמן אתה נשאל... עכשיו, זה בדיוק, זה קשור בלהעיר את הפתחים, השאר השדר כתב. איך אני לא מאבד את המשפחתיות שאני מפורר את התורה גם מחוץ לבית המדרש? כן, יש משהו בזה, שהתורה היא מגנה ומצלה בגלל שהיא שייכת לקהל סגור. ולכן נגיד, כותבים בראשי תיבות. לכן נגיד, כותבים בארמית. אני סתם, הסתכלתי לא מכבר בסיכומים שלי משהו בית. יש לי את זה פה. אני חושב שיש... היה לי פה, היה לי פה קלסר. כן, קלסר כזה שהוא בית בסנדרין. עברי כשהוא קמה, אומנם נראה לומר, לדין, הכל בארמית. ככה כמנהג האחרונים, אתה מתבלבל, אם זה רב שמואל או אתה כבר לא יודע. ואז אם אחר אתה מתחיל לכתוב בעברית, ואתה מחלן את הקודש. כי השפה מגינה עליך. זוכר, הראשון שפגשתי שכתב ספר ב... לומדס, הייתי בשיעור ג' והדינה דגרמי של הרב ליכטנשטיין אז יצא בשנת 2000 והייתי בהלם, והיה נראה לי ממש חילו לשם כל אחד ברחוב יכול לקרוא את זה אם הוא יתאמץ בסדר, נשתול לו לא, אם נשתול לו שבב של מוחין הוא יאכל, אין פה איזה חומה מהותית זה כאילו, אתה מאבד את המשפחה אתה שואל אותי, האם כל המגדירים האלה מגדירים מהותיים? או קונטינגנטים שתלויים איזה הקשר ובמשפחה.
דווקא הסימפטומים אצלך העיקר, כאילו.
כן, כן. זה לא עצמי, כאילו.
ברור שיותר קשה, כאילו, יתרגמו לי את זה לעברית, אני יכול להבין את זה, זה הרבה יותר גרוע מאשר את הספרים שלו גם בעברית, כאילו, אי אפשר להבין. זה המהות של זה, זה למדנות. זה לא צריך, לא משנה את זה בעברית או בערבית.
אבל כן, יש משהו בשפה.
תמיד יהיה כאילו נפרד.
יש כאילו משהו ב... כן, זה כמו האם המקובל, האם הוא רוצה לדבר בשפה שמתאימה לכל אדם, הוא משמר את השפה הקבלית שהיא זו שמייצרת את הקדושה, את הסוד, כי היא לא מתקשרת, כן, אדם ייכנס מבחוץ והוא לא יבין מה רוצים. עכשיו, אני יכול להגיד לך שארבע שמות הקודש זה ארבע טיפוסים וכו', אבל בזה הרגע חילנתי, כלומר, זו שאלה של שפה אחרי הכל, מה משמר את השפה, את הקודש שבשפה? זה אני חושב בעצם המחלוקת ביחס לגוי. האם יש לי סוד, כמו שרב נחמן אומר, שגם שאני, נחמן אמר, אני סוד שגם שכולם יודעים אותו, הוא נשאר סוד. שברגע שיש שייכות חיצונית, הסוד עובד. שאלה כל הזמן, מה המגדיר של הדבר עצמו? נסיים בזה, נשאל האדמור הזה, כן? מי הצדיק הנסתר של הדור שלו? מה הוא אמר? אני. אולי יש לך 80 אלף חסידים? לא מכירים אותי. דבר, זה לא נוגע לי. שילמדו הגוי, זה נראה לי התחושה שיש בחבד. שילמדו, אתה נותן להם, אתה עושה הפצות, אתה שבע מצוות לנוח, אתה זורק בקלנסווה, עכשיו שמעתי שמסחרו איזה פייפר כזה, ואיפה... שבע מצוות בנוח בערבית, כן, כל יש הרבה חבדניקים, אין לכולם מה לעשות, אז אחד תוחר פייפר, אבל זה לא אכפת לי, כאילו, ואני מוכן גם לתת לאוסידס, כאילו, מה שאתה רוצה, כותן שיחות בערבית, הכל זה שלי, ולכן אף אחד לא יכול לדעת, או שאני אומר, ההשתלטות על השפה תהיה אשר תהיה כבר מחלנת אותה ומפקיעה אותה מזה שזה שלי. זה אני חושב שתי הכתבות פה. עזר השם, עד כאן.